שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים כאן ללמוד איתכם ביחד מהרב לייטמן, איך לבנות את החיים שלנו מישראל בצורה חדשה, כמו משפחה אחת. אנחנו רוצים לקום בבוקר עם אור גדול בעיניים, עם הרגשה שמי שנמצא לידינו חושב עלינו טוב, דואג לנו, אוהב אותנו, רוצה בטובתנו, וכך גם אנחנו כלפיו. סליחה, וליצור כאן ביחד מקום חדש שבתוך החברה שאנחנו מכירים נתחיל להיות חיים חדשים, חיים מחוברים, חיים של אהבה, חום וקשר. וכדי להבין מה זה החזון הגדול הזה של הרב לייטמן לחברה הישראלית, שחברה שהיא תהיה כמו משפחה אחת, אנחנו בוחרים בכל פעם אחד מהמרכיבים היסודיים בהוויה הישראלית מתוך התרבות העתיקה היהודית, ומנסים להתבונן בו באור חדש, ולהבין איך התובנות האלה וההרגשות האלה יכולות לקחת היום את החיים שלנו למקום חדש. הנושא שלנו היום זה משהו שבאופן אישי מאוד מאוד מרגש אותי, ודרך ואני אגיד למה. אנחנו רוצים היום לדבר על נביאי ישראל. ולמה זה כל כך מרגש? דיברנו בתוכניות קודמות על כל מיני דברים מהתרבות היהודית העתיקה שלנו, אבל כשהתכוננו היום לתוכנית של היום, וקראתי בתנך כל מיני נבואות, נזכרתי בילדות שלי, שמאז שהייתי ילד מאוד צעיר, יש כזה, בבית כנסת, חוץ מפרשת השבוע, הרי כל שבת קוראים משהו מהנביאים בהפטרה. ואני גדלתי במשפחה דתית, ולא סתם במשפחה דתית, במשפחה דתית תימנית. ואצל התימנים יש מנהג שלפני שהולכים לבית כנסת בשבת בבוקר וקוראים בנביא את הקטע שלו, את ההפטרה של אותה שבוע, יש מנהג שביום שישי בערב, אחרי שגומרים את הסעודה והשירי שבת והכל והכל, קוראים, חוץ מקוראים ביחד את כל הפרשה, כל בני המשפחה, קוראים גם את ההפטרה. ונזכרתי שאבא שלי, כשהיינו קוראים את הפרשת שבוע, זה היה ככה עובר, וכשהיינו קוראים את ההפטרה, הרגשתי שהוא כאילו, זה לא סתם שאנחנו קוראים, אלא כאילו שהוא מדבר אליי. מה זאת אומרת מדבר אליי? הרגשתי שהוא כאילו נותן לי עצות לחיים דרך מה שהנביאים אומרים. איזה דברים אני זוכר? אני זוכר שזה אפילו היה בא לידי ביטוי בטון שהוא היה קורא, הרגשתי שהוא ממש כאילו מדבר אליי ואומר לי, אורן, כאילו הבן שלי האהוב, אם אתה רוצה חיים טובים, תקלוט את התדר של מה שהוא אומר פה, זה האמת, זה הנכון, זה הצדק, זה התואר, אל תהיה מבולבל ממה שהיום אתה רואה ושומע סביבך שככה צריך להתייחס לאנשים, בעיקר זה על יחסים בין אנשים, שככה צריך להתייחס, שככה מצליחים בחיים, לא, זה הכל חרטה, תעזוב אותך, זה האורגינל, מה שאתה שומע פה ממנו, זה האורגינל, מה שאתה שומע ממנו, שאלוהים רוצה מהאדם, זה מה שכתוב פה, הוא רוצה שאתה תהיה אדם טוב, הוא רוצה שתהיה אהבה בין האנשים, הוא רוצה את זה, הוא לא שם לב לתפילות שלך, לזה שלך, לזה שלך, הוא רוצה את הלב שלך, זה ככה אולי החריטה המרכזית, הוא רוצה שהלב שלך יהיה פתוח לאנשים אחרים. ואני היום שאני מסתכל אחורה אני רואה שזה שהדגש הזה שהרגשתי שכאילו אבא שלי מחנך אותי ומכוון אותי איך נכון להיות כאדם, איך נכון להיות אדם דרך הדברים שכתבו נביאי ישראל לפני אלפי שנים, אני רואה שעד היום אפילו עכשיו שאני מדבר על זה לא הרגשתי שזה בכזה עוצמה חי בי, אבל זה חי בי ככה כמו חריטה. וזה מביא אותנו לדיון של היום. כשמסתכלים על ההיסטוריה היהודית, אני חושב שאין ספק שהנביאים זה היו האנשים הגדולים ביותר. האנשים שכאילו הבינו את החיים עד הקצה. אנשי אמת, מה שנקרא. והשאלה זה איך אתה יכול להסביר לנו את התופעה הזאת של נביאי ישראל והחוכמה האדירה שלהם? מה הופך בן אדם לכזה חכם? איך הוא מבין את החיים ככה, אתה יודע, על הסכין, והוא יודע לחתוך בין שקר לאמת, בין עיקר לטפל, ויודע להראות ככה צריך להיות. מאיפה החוכמה הזאת באה לאנשים האלה?
מידיעת הרשת קשר בין כל בני אדם. אם אנחנו ניקח אפילו לדוגמה מקור אחר, הרבה יותר מאוחר, ספר דרך השם של רמח"ל. הרב חיים לוצאטו. זה בערך
117
כבר אולי, כן? באיטליה, וזו תקופה אחרת לגמרי, והוא כותב שם דרגות שאדם מתעלה בהם, בזה שהוא שם דרך אהבה, דרך החיבור, דרך רחמנות, דרך ויתור, דרך כל מיני עבודות הפנימיות שהוא עושה על הלב שלו, על הרצונות שלו, איך הוא מגיע לכל הדרגות, ומגיע לדרגות הגבוהות, אחד מהם נקראת נבואה. נבואה. מה זאת אומרת נבואה? שהוא עד כדי כך רואה קשר בין בני האדם ובין בני האדם לכל היתר הטבע, מהדרגת המדבר, מדרגת האדם, כן? הוא רואה איך משם יש נם השורשים שיורדים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר למטה, לדרגת החי וצומח ודומם, ואיך כל הדרגות האלה בטבע הם מקושרים יחד. דרגות האלה מקושרות, ואיך כוח אחד עוקף אותם, עוטף אותם, סובב אותם בצורה אינטגרלית, גלובלית, והכל זה מתפקד כמערכת אחת, שנקראת המציאות. ואז מבררים מה אדם יכול לעשות באותה המציאות. ואז כשהם חוקרים, הם רואים שבאמת על ידי ויתור על האגו, שאתה יכול להתקלל באחרים, להתחיל להרגיש את האחרים כמו את עצמך, כמו שכתוב, ואהבת רעך כמוך, על ידי זה אתה מתחיל להרגיש מה שקורה בהם, מכולם, בכל הכל המציאות. אבל אפילו יותר ממה שאתה רואה, כי החושים שלנו הם חושים שאתה יכול לספוג, אבל כשאתה יוצא החוצה ומרגיש אותם איך שהם, כולם, כל הדומם, צומח, חי ובני אדם בעיקר, אז אתה מתחיל להרגיש לחיות אותם. ואז נפתחים לך חושים נוספים, הרגשות הנוספות. מה שנגיד, אין לי צומח לעומת חי. אין לי חי לעומת אדם. ואין לי אדם הרגיל, האגואיסטי, לעומת אדם שיוצא מעצמו ומתעלה וחי בתוך זולת, בתוך כולם. הוא קודם כל מרגיש כל המציאות, דומם, צומח, חי, מדבר, זאת אומרת הכל הוא מרגיש, כי הוא מסוגל לצאת מהאגו שלו עד כדי כך, וגם כן הוא מרגיש את הכללות של כל המציאות, שזה כמו חוכמת ההמונים, זאת אומרת הוא מרגיש את הרשת הקושרת בין כולם, מאזנת בין כולם, ואיך הוא האדם הזה יכול להשפיע על הרשת הזאת, להרגיע אותה, להביא אותה לאיזון. והאנשים האלו, הם רואים כל המצבים שיכולים להיות בתוך הרשת הזאת, שקושרת בינינו. וכשהם יוצאים לתוך הרשת, אז אין להם מושג הזמן. אלה יש להם מושג המצב. במצבים כאלו זה ככה יקרה, במצבים כאלו ככה יקרה. ואז הם מספרים על זה, כאילו שזה עתיד לקרות. כי הם רואים התפתחות הרשת. ואז הם אומרים, אם אנחנו נתנהג כך וכך, אז יהיה תגובה מקשר בינינו חריפה לא טובה. אם נתנהג כך וכך, אז תהיה תגובה טובה. זאת אומרת, הם לא אומרים לנו שכך וכך וכך בתור זה יהיה. אלא אם זה תלוי באדם, עד כמה שאנחנו, בהתאם לעבודה שלנו, על האגו שלנו, נתקלל ברשת הזאת, ונהפוך אותה לקשר הטוב בינינו, ובין כל חלקי המציאות. ככה זה. לכן יש נביאים בשתי דרגות. אחד אומר, אני שמעתי, היה לי קול, אני שמעתי, כן, נאמר לי, שזה דרגת בינה, דרגת הבנה, אבל הבנה בלבד.
מה מבין? מה הוא מבין?
הוא מבין שכך זה יקרה. ויש דרגה, אני ראיתי. דרגה עוד יותר גבוהה. כמו בין שמיעה לראייה. כן? שהוא לא רק יודע שכך זה יהיה, אלא הוא יודע גם כן למה זה יהיה. זאת אומרת, עוד יותר עמוק נכנס לתוך הרשת. אנחנו יודעים שאפילו בבית משפט שמביאים אדם, אז לא שואלים אותו, ראית או שמעת? אם ראית זה לא, אם לא ראית זה לא, אתה לא עד. עד זה מי שרואה. זאת אומרת, שהוא נכלל מקסימום מתוך המציאות, בכל החושים שלו. שעל הראייה אנחנו אומרים כאן, אין ספק. מה שאם כן שמיעה, זה הטלפון שבור, כמו שאומרים שם, זה יכול להיות. אז לכן יש נביאים שאומרים, אני שמעתי, ויש נביאים אומרים שאני ראיתי. אבל כולם, גם אלו וגם אלו, ואפילו אנשים שבדרגות לפני הנבואה, הם משיגים את הרשת. קשר בינינו, במידה עד כמה שהם יותר ויותר, משתכללים ביישום ואהבת לרעך כמוך. וכך הם מגיעים לדרגות הנבואה. אבל, כל הנביאים, קודם כל, ניבוי לימות המשיח. זאת אומרת, לימינו. כן? זאת אומרת, לזמן שאנשים התחילו להרגיש שהם זקוקים לכוח מיוחד שימשוך אותם מאהבת עצמית לאהבת הזולת. לצאת מהגוף שלי, לצאת מהאור שלי. אני חייב, אחרת כל העולם ואני מתקדמים פשוט לקריסה. הכוח הזה שמושך אותי החוצה, לקראת הזולת, הוא נקרא משיח. מושך. זהו. עכשיו, אז דווקא בגלל זה, בימינו, המצב כזה בכל העולם, בגשמיות, והעולם נראה יותר עגול, יותר מחובר, באפקט הפרפר, עם כל מיני דברים, ואנחנו מתחילים יותר ויותר להכיר שהכל תלוי באדם, בטבע האדם, והאם אנחנו יכולים לתקן אותו או לא, וכל הבלגן הזה, מה שקורה לנו עכשיו, זאת אומרת, אנחנו זקוקים לכוח המושך אותנו מהאגו שלנו מחוצה, לקראת הזולת, כי אחרת אם הרשת הזאת מתגלה, רשת הקשר בינינו. אנחנו לא נוכל לסבול את הפער בין מה שאנחנו, כל אחד אגואיסט, והרשת הזאת שהיא מגיעה וקושרת אותנו יחד. אנחנו מדמים את עצמנו כמו במשפחה קטנה, מדירה קטנה, ושונאים כולם זה את זה. אי אפשר לחיות. אז לכן, יחד עם זה, מתגלה החינוך האינטגרלי, שהוא מסביר לנו מה אנחנו יכולים לעשות. ונביאים כאן, כן, יכולים לעזור לנו מאוד. אם אנחנו נפרש אותם, אז אומנם שזה באמת דרגות גבוהות להבנת הרשת הכללית, אבל זה מה שנביאים הגיעו, השיגו וסיפרו.
מה בעצם, זאת אומרת, למה דווקא היה בהם צורך? זאת אומרת, למה הם ניתנו לנו אותם נביאים?
באותם הזמנים כל ישראל היה באהבת אחים. כולם היו כאיש אחד בלב אחד, בערבות הדדית. ואהבת לרעך כמוך. לכן הם השיגו את זה. כי כל העם היה לא בהשגה כזאת, כמו נביאים, אבל בכל זאת כל העם היה גם כן בדרגות השגת הקשר ביניהם. כל העם היה כמשנת לאותם הנביאים שהם היו יכולים לגדול מהעם, המיוחדים, החכמים המיוחדים. אבל, נו, בימינו כבר ודאי, איפה נבואה, וגם כן תקופת הנביאים, היא הפסיקה עוד הרבה לפני חורבן בית המקדש.
לא כל כך הבנתי את הדברים שאמרת, כי חלק מהנביאים באמת היו במצב שבו העם היה במצב טוב, והייתה אהבה בין אנשים, ואז אתה אומר, זה אפשר להם להגיע לרמות עוד יותר גבוהות מכלל הציבור של השגת הקשר. אבל היו נביאים, או חלקם לפחות, שחיו בתקופות
שבהם היה... גם בגלות בבל.
כן, והיו תקופות שבהם היו נביאים בקרב ישראל, שהעם ישראל היה על הפנים.
כן, כן,
שהם בגלות. שהם באו ואמרו כאילו היחסים בינינו זה בריקבון טוטלי.
נכון.
אז אני רוצה עוד שוב לחזור על השאלה, זאת אומרת, מה היה הצורך בנביאים כלפי כלל הציבור? אתה אומר שאלה אנשים שמרגישים כאילו את הרשת עד הקצה, מבינים את כל המערכת של המציאות מקצה לקצה, רואים את הכל. אז זה הם כלפי עצמם. מה הצורך החברתי באנשים כאלה? זאת הייתה השאלה. למה החברה קיבלה אנשים כאלה שרואים יותר מכולם בתוך הרשת הזאת? כלפי שאר האנשים, מה היה הצורך?
קודם כל, אני רוצה להגיד שאפילו מסופר שם שהעם היו מלחמות בין קצינים בבית המקדש הראשון שם, כן? והיו גם כן התקוטטויות בבית המקדש השני.
כן, עוד לפני גם בתי המקדש.
ובין אלו לאלו בתי המקדשים היו לו גדות בבל שהלכו עם נביאים וחזרו עם נביאים. לא, זה לא אותה הדרגה שאנחנו מדברים. הם היו מבינים שאנחנו נמצאים בדרגות של ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו יורדים מהדרגות האלו. אנחנו לא מגיעים לשנאת חינם, שהיום אנחנו אפילו לא מכירים. אף אחד היום לא נמצא בשנאת חינם. איפה? יש מישהו ששונא את השני? אני יוצא מהחוץ, אני שונא את השני? לא. זאת אומרת, צריכים להבין, אם יש לי אהבה במשפחה, אז לפעמים אני מתחמם שאני ממש יכול לסנות. נכון?
כן.
נכון.
אבל אם אני אדיש לשני, אין לי לא אהבה ולא שנאה.
כן, זה יותר מאפיין את ימינו.
כן. לכן צריכים להבין, שאפילו שאנחנו אומרים שהיו, אני שומע הרבה שמדברים ככה ברחוב, איפה זה? היו גם סונים, גם היו מלחמות, גם חורבנות.
הנביאים
גם...
כותבים בעצמם.
כן, אבל שוב, הם כותבים לעומת האהבה, שהיו עליות וירידות וכל מיני כאלו בבחינת הקשר בין בני אדם, אבל היה קשר. הקשר לפעמים היה מתגלה כחוסר קשר ולפעמים כקשר. וזה היה בכל זאת, לא היה דרגה פחות מחורבן בית המקדש השני. אפילו שאנחנו אומרים, יצאו לגלות בבל, הם היו קשורים זה לזה. אפילו שהיו מלחמות, זה היו מלחמות שאנחנו צריכים להבין אותם, הם היו בכל זאת ברמה הגשמית. ובלבד לא, הם היו גם כן ברמה הרוחנית. זאת אומרת, ביחס היפה אחד לשני, יחד עם זה ששונאים זה את זה. כך דוגמה ממשפחה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך מבינים את זה, כי אין לנו בכלל, אין לנו קשר אחד לשני. אנחנו כולנו ככה, לא אכפת לנו מה שקורה. אני חושב, אני שומע מה שקורה שם במישהו, שהרגו אותו, שדרסו אותו, שמשהו. אני מצטער, למה? כי מחר זה יכול לקרות לי. אבל זה שקרה לו היום, אני לא מצטער. זה מה שקורה.
זאת אומרת, אתה אומר בעצם, היה להם קשר, זה נכון שהקשר יכול להיות רע או יכול להיות טוב, או שאני אוהבת או שאני שונאת, אבל קשר היה. לעומת מצב של היום, שבעצם יש ניתוק, איזה קרירות, ניתוק, ניכור, אילו לכאורה אין בכלל לא זה ולא זה, אדישות כזאת.
נכון.
שזה מה שמאפיין.
עוד שאלה שמאוד מעניינת, כן בבקשה, סליחה.
אז לכן להבין את הדברים האלה. עכשיו, נביאים, הם, מה שהם אמרו, הם, רוב הדברים שלהם, הם, מה שהעם חייבין, הבין, כי העם היה בהכרת הרשת בין כולם, קשר הזה בין כולם. כולם היו בצורה כזאת. מהקבלת התורה ועד חורבן בית המקדש, כולם היו בהכרת הרשת, במידה זו או אחרת. No. ולפי זה גם כן התנהגו. כל התנהגויות לפי התורה, כל המנהגים האלו, זה הכל לפי ידיעת הרשת, עד כמה שאנחנו נמצאים בה. No. זה הכל כדי רק לחזק קשר בינינו, לכן, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, שכל התורה רק מספרת לנו איך שאנחנו נתקשר זה, זה, זה עם זה. אז נביאים היו מטפלים בזה.
בקשר בין אנשים.
כן.
עכשיו, אם אדם מסוים, דווקא אדם מסוים נביא,
כן.
הוא היה צריך להיות שיהיו לו, אתה אומר שהתפקיד, אז בוא נגדיר ככה, אתה אומר הנביא, זה אדם שרואה את כל רשת הקשר, ותפקידו זה לדבר עם האנשים שלו, על איך משפרים את הקשרים בתוך הרשת.
נכון.
יפה. אז מפה באה השאלה הבאה.
אב הרוחני של האומה.
כן.
רוחני, הכוונה לתת רוח לאנשים.
אוקיי.
אהבה, השפעה, חסדים וכן הלאה.
יפה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, וזה בדור מסוים, בזמן מסוים, עם נביא מסוים וחברה מסוימת, כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית,
כן.
רואים שהיו אנשים מסוימים. האם יש איזשהו מכנה משותף שעל פיו אנשים עם תכונות מסוימות דווקא הם נביאים? האם כדי להיות נביא, כדי להיות כזה אדם שרואה את הרשת עד הסוף, אדם צריך איזה שהם תכונות מיוחדות? האם יש איזשהו מכנה משותף שאתה מסתכל על כל הנביאים, שאתה אומר, כן, אלה התכונות שמאפשרות לאדם להתפתח עד לרמה כזאת שהוא רואה הכל והוא נביא? יש כן, משהו כזה?
כן.
אז מה זה?
תראה, אנחנו רואים היום גם כן לפי הבדיקות שאני מדבר לפעמים עם, 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 עם אתה מכיר, עם, 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 עם בת שלי, כן? שהיא מתעסקת בביולוגיה, בגנטיקה, כן? אז הם יכולים אפילו להגיד ככה, האדם הזה כך, והאדם הזה כך, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש בתוך האדם הגשמי כל מיני כאלה נתונים שאפשר לחקור אותם ולהגיד משהו עליו. אם אנחנו רואים את הרשת, אנחנו רואים גם כן מקום של האדם בתוך הרשת. ואז אני יכול לזהות לזהות באדם מי הוא ומה הוא.
מה תפקידו ברשת?
כן. אני אגיד לך עוד יותר, חוץ מנביאים, יש אנשים בעולם הזה שככה מזהים. ככה היה סיפור עם נפוליאון, שהוא בתור קצין צעיר בצבא, הגיע עם עוד כמה חברים שלו לאחד, לסבתא אחד בפריז, כן? והיא דיברה על אחד מה שיהיה לו, על השני מה שיהיה לו.
מגדת עתידות.
כן, ולפני נפוליאון היא ממש התשווה בקיים, כן? ואמרה, אתה האימפרטור העתידי של ה... מה, מי היה? סך הכל כזה קטנצ'יק, כן? וכלום לא, שם 40 קילו משקל, מטר וחצי גובה, פחות מזה, כן? וקצין מתחיל, אין לו, לא היה כלום. מה, בן מלך, משהו, שום דבר. איך היא ראתה? ראתה.
אוקיי, אז אתה יודע מה, אתה פותח פה עוד דיון עוד יותר מעניין. מה ההבדל בין...
ישנם אנשים שמלכתחילה, הם, מהלידה, קצת יותר מרגישים את הרשת, וישנם אנשים שאתונים לזה, וקשה מאוד להם להגיע להכרת הרשת.
אז נגיד אלה שיותר רגישים לזה מלידה
אלה. אלה שיותר רגישים הם גם כן יותר זקים. הם לא עושים רע לשני. הם יותר טוב מתייחסים לשני. הם מבינים שאהבת הזולת זה כדאי וטוב וצריכים כך להתנהג. ובעצמם אף פעם לא יעשו דברים רעים.
אוקיי. אנשים זקים יותר, רגישים יותר.
כן, אבל זה מהלידה.
אוקיי.
כמו שיש בחכמים פחות וחכמים יותר.
תכונות מולדות, כן, רגישות
כן,
מולדת.
כן, כן, כן.
זה... אוקיי, ואיפה נביא
רגישות
ביחס
יתר.
לזה?
רגישות יתר. כמו
נביא...
שיש רגישות לכל מיני דברים. אנשים רגישים יותר לצבעים, למוזיקה, לזה.
כן.
אז גם לזה.
אז מה באמת ההבדל בין נביא למגדת עתידות?
נביא, קודם כל, הוא מגיע לזה על ידי העבודה שלו.
איזו עבודה?
פנימית, שהוא עובד על עצמו, לצאת מהאגו שלו. להתעלות מעל האגו, מעל שנאה לאהבה. אדם הרגיל מגלי עתידות הוא לא, איך להגיד, הוא לא עובד על עצמו. הוא ככה נולד. ישנם כאלה הרבה. היו כאלו הרבה, היום זה פחות. להיות נביא, זאת אומרת, גם היו לו תכונות מיוחדות שאיתם נולד, בטוח, כן? וגם כן עבד על עצמו כדי להגיע, לראות, להרגיש, להבין את הרשת, ולראות בכל מיני המצבים שכבר התגשמו ועתידים להתגשם בחברה האנושית. כי על בטוח אנחנו הולכים בטוב או ברע, בדרך איסורים או בדרך התיקון של, של האגו שלנו, אבל בטוח שאנחנו הולכים לקראת חיבור בינינו, בין ברירה. ואז הנביא רואה איך אנחנו מגיעים עוד מעט לחיבור בינינו. ואז הוא אומר, יהיו איסורים כאלו וכאלו וכאלו בדרך, אם לא תעשו חיבורים כאלו וכאלו וכאלו ביניכם. ככה עם האצבע מזהיר אותנו כאבא.
זאת אומרת שהנביא הוא לא, הוא לא רק מי שרואה ונניח מדווח, כמו למשל המגדת עתידות שדיברת קודם, אלא הוא גם מחנך. זאת אומרת, הוא רואה את המערכת, כן, הוא רואה את הרשת,
כן.
והוא בעצם גם איש...
אחרת בשביל מה? אחרת בשביל מה? כי הוא מגלה עתידות הזאת, היא אמרה את זה לצרפתים האלו. כן? הנביא מדבר לעם ישראל, שבעם ישראל יש לו בחירה חופשית, שהוא יכול לעשות משהו עם עצמו. זה לא כמו ליתר העמים. עם ישראל הוא עם שיש בו בתוכו יסוד הבחירה, יכולת לבחור, או להתקדם. לכן יש מעמד הר סיני. מה עומד הר סיני? אם ככה לחיים, אם ככה למוות, כאן מקום קבורתכם. אחד משניים. זאת אומרת, גם כך וגם כך אתם תביאו את עצמכם ליישום, לאהבה, חלוטה, על בטוח, אבל או על ידי מכות, שזה לא רצוי, או על ידי הכרת המערכת. זאת אומרת, יש לפניכם טבע. לטבע ישנה תוכנית. אתם רוצים לקיים את התוכנית הזאת. חכם רואה את הנולד. רוצים את זה לעשות. בבקשה. לקיים איך? לעשות כל מיני פעולות שנקרא חינוך אינטגרלי, עוד כל מיני דברים, כדי לקיים חיבור בהתאם להתקדמות הרשת. אם תתקדמו בהתאם לזה, אף פעם לא תרגישו לחצים, מכות, מלחמות, בעיות. אם לא יתקדמו בהתאם למה שרשת מתגלה כי יותר ויותר ויותר אינטגרלית, אז אתם תרגישו משבר עד המלחמות, עד מה שלא יהיה. תזהרו. כי בכל זאת, הטבע הוא לא יודע חוכמות, לא יודע פשרות. הוא מקדם אתכם. הדרך של הטבע זה דרך איסורים, על ידי לחץ. כמו שאנחנו רואים בכל איך חיים חיות, על ידי המאבק, מי המנצח. אותו דבר יהיה כאן. אם אתם תלכו לפי הטבע שלכם האגואיסטית, אבל אתם יכולים להתחיל לחנך את עצמכם, להתאים את עצמכם לקשר הנכון ביניכם. ואז בהתגלות הרשת יותר ויותר צמודה, קשורה, שקושרת אתכם יחד, אתם תהיו מוכנים לזה, ואז תרגישו בזה טוב. ועד שהעולם יהיה ממש כולו כעולם הטוב. וגם חוץ מכם תהיו אור לגויים, וגם כן תחברו אותם, והם בעצמכם יבואו בשמחה אליכם להתחבר לאותה הרשת וכו' וכו'. נביא מסביר כל הדברים האלה לעם, ומשתדל עד כמה שיותר למשוך את העם לחיבור. זה סך הכל. אם ואהבת רעך כמוך, זה הסיום של ההתפתחות האנושית, תפקיד הנביא לסייע לזה.
בוא נדבר רגע על העם. בא כן. הנביא ואומר את מה שאתה עכשיו אמרת. יש רשת קשר וכן הלאה, תתהבו יהיה טוב, לא תתהבו יהיה רע. מה העם? העם, אם אנחנו מסתכלים, יש כזה גם ביטוי שאומר נביא זעם. אמרת קודם, תיזהרו. אם תלכו ימינה, ימינה, אם שמאלה, שמאלה.
זה מנביא של כל הנביאים, זה ממשה רבנו.
כן, לא, כולם חזרים על אותו טייפ.
יש כאילו נבואות שהן באמת נבואות תוכחה.
כן.
שמוכחים
אותך. כל התורה זה לא נבואה. היא גם כן כתובה ככה. על ידי משה היא כתובה.
כן, תעשו ככה או ככה?
כן, 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 כן.
בואו, לא, זה בואו.
גם כן מראיית המערכת. מי שרואה את המערכת, מרגיש את המערכת, הוא נביא.
זה ברור. עכשיו אני מדבר לא עליו. הוא בא, אומר מה הוא רואה.
כן.
רוצה שיהיה טוב, אומר ככה, ככה, ככה גם.
לא.
עכשיו בואו נדבר רגע, בואו נעזוב אותו.
כן.
ונדבר על הציבור שאליו הוא בא.
כן.
הציבור שאליו הוא בא...
ילדים עקשנים.
מקטלג את הדברים שלו לשני סוגים. יש כן. נבואות שהן נבואות זעם, ויש נבואות שהן נבואות נהמה. זאת אומרת, לפעמים החכם הזה שרואה את הכל בא ומדבר אלינו, נו, 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 ולפעמים הוא בא ומלטף. ככה אם מסתכלים על מה שהם אמרו, חלק ככה וחלק ככה. עכשיו, מה הציבור? מה הציבור? בוא רגע נסתכל על הציבור. הרי אם אני נגיד זה הציבור, אני הייתי קצת נלחץ מהנונונו, אתה יודע, מהזעם הזה.
זה תלוי
באיזה... זה דווקא סוגר אותי, אני כאילו...
מותק, זה תלוי באיזה מצב נמצאים. אם זה מצב חריף, אם זה משהו שבאמת מאיים, ואנחנו לא מדברים על זה שאני אומר לך, אם אתה לא תרביש מגפיים, אתה לא תצא לרחוב. אני ככה אומר לילד הקטן. זה לא, אני מדבר על הדברים שזה חיים ומוות, ולכל האומה, ואין לי זמן לחנך אותם.
הנביא כך מרגיש הנביא.
כך מרגיש הנביא. שאין זמן לחנך אותם, או שנים ומשהו מה, אז הוא ממש צריך, הוא בעצם לוקח על עצמו אותו דין, מה שירד מהטבע.
מה בראש לאט 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 לאט? מה הוא? מה הוא עושה?
הרשת שהיא סוגרת בינינו, היא מביאה עלינו לחץ. הלחץ הזה, בצורת צרות, בעיות, מלחמות, מגיפות, מה לא, כן, מכות רעב, מחלות למיניהם. הלחץ הזה נקרא דין, כן? הנביא לא יכול לדבר בזמן הדין הזה שמתקרב, בצורת רחמים, לא ישמעו אותו. הוא לוקח על עצמו צורת הדין, זאת אומרת, מתחיל ללחוץ על העם, או להזהיר אותם, בצורה מאוד מאוד, איך להגיד, נו, בגבורה. כדי לנענע אותם. כי אין ברירה, אנחנו נמצאים, אתה יודע, יש לך עדויות ממקובלים, נגיד, שצעקו, מתוך זה שראו את השואה, 30, 20, 10 שנים לפני זה, והם אמרו, בוא נברח, או בוא נעשה משהו. אף אחד לא רוצה לשמוע? אף אחד לא רוצה לשמוע? אני חושב שהם צעקו לא מספיק חזק. אני לא יכול חס ושלום להעביר עליהם ביקורת ממש, אבל אולי אם היו צועקים יותר חזק, אולי בכל זאת היו קצת יותר שומעים. לא היו נשארים שם מיליונים יהודים? והיו עד רגע האחרון חושבים שלא באים לשחוט אותם. היו חושבים שבאים, לקחים אותם לאיזשהו מפעלים לעבוד. אתה מבין? זאת אומרת, אם היו צועקים יותר, אולי אנשים היו מראש שומעים שלוקחים אותם להשמדה.
הציור הזה שאתה מתאר, הוא בדיוק לוקח אותי לתמונה הבאה. בוא נעזוב רגע את הציבור ונחזור אל אותו נביא. הוא נמצא בעצם בתווך, הוא נמצא באמצע. יש כן? מצד אחד הרשת שהוא רואה, ואתה אומר, הוא רואה שהולך לבוא משהו מאוד רע.
כי הפער בין הרשת שצריכה להתלבש על החברה האנושית, על העם ישראל, ומצב שבעם ישראל, הפער ביניהם זה פער נורא.
אוקיי.
שהוא, הפער הזה, הוא מביא או השמדה, או מלחמה, או צרות בעיות מגיפות, או כל מיני דברים כאלה.
אוקיי.
זהו.
ועכשיו יש את הנביא.
הפער. תלוי בגודל, בעוצמת הפער, רצוי ומצוי.
אתה יכול להגדיר את הפער מבחינה רגשית, פער בין מה למה?
אני ואתה צריכים להיות מחוברים יחד בצורה כזאת, שאם יחסר לך משהו, אני עוזר. ויכול להיות פער כזה בינינו, שאם יחסר לך משהו, לא יכול להיות שאני עוזר, שאני אספר לך איפה למצוא אולי שתמצא שם. ויכול להיות פער בינינו כזה שאם חסר לך משהו, אתה אפילו בלי לשאול אותי לוקח את זה ממני, ואני שמח שאתה לוקח, שבינינו קשר כזה שאתה אפילו לא צריך לשאול. אני שמח שכך אתה מתייחס אליי, שאתה מבין שאני אוהב אותך, ואתה יכול חופשי להשתמש בכל מה שיש לי. יש הבדל או לא?
לגמרי.
אז זה ההבדל. עכשיו, נוחתת עלינו או מתגלה מתוכנו רשת קשר בינינו. והיא דורשת מאיתנו קשר. ואז תלוי באיזה הכנה אנחנו נמצאים בינינו. ובהתאם לזה, או זה יכול להיות קצת מכות, קצת יוקר מחיה עולה, עוד שם משהו, איזה דברים, איזה מלחמה קטנה, ויכול להיות חס ושלום. אתה רואה מה שקורה בעולם, של מה שקרה לנו? וזה תלוי, וגם כן נביא רואה, איפה כאן הגבול שהקריטי הזה, שזה לא ככה ככה, אלא באמת אנחנו נכנסים להפך מן הרשת.
ואז הוא בעצם בא עם איזושהי נבואה תוכחה, שמה המטרה של הנבואה? מה להגיד להם? תתאימו את עצמכם.
לנענע אותם, לקשר.
שהמטרה היא בעצם, כאילו, מה, לצור איזה סינכרון כזה, להקטין את הפער?
כן. תחזרו מדרכיך המראים, בני ישראל. וואו, נחמו עמים.
זה נתן לי איזושהי דוגמה נורא פשוטה של נגיד אמא וילד קטן, ממש קטן, שבדרך כלל היא מתנהגת אליו באמת בחינוך, אבל אם היא פתאום רואה שהילד רץ ומתפרץ לכביש, והיא כבר רואה איזה חס וחלילה רכב שמגיע לעברו, והוא רץ, הוא רץ כי הוא לא מבין מה עתיד להתרחש. ודאי שבאותו רגע היא לא תנהג בחינוך ובדרכי נועם, אלא היא תשאג ממש.
No.
תעצור אותו. זאת אומרת, זה בעצם מה שניסית, no, בצורה נורא נורא פשוטה כמובן. No, אבל...
כן, אנחנו מבינים בזה כל כך, אבל מתוך המשפחה, מתוך כל מיני אירועים שלנו, אנחנו יכולים להבין שבאמת, גם כן מי שרואה, ורואה קדימה, ורואה מה אנחנו עושים, לעומת מה שצריכים לעשות, עד כמה שהוא סובל, עד כמה שהוא מרגיש את עצמו בלחץ, זה כמו אמא עבור הילדים שלה, ושלא יכול להתערב בעצמו, כי הבחירה החופשית היא בהם נמצאת. אין לו בחירה חופשית בנביא. מתוך זה שהוא רואה את הכל, מאיפה יש לו בחירה חופשית, הוא לא חופשי, הוא רואה. בחירה יש רק למי שלא רואה. הבחירה שלי בעצם להאמין לנביא, ולעשות מה שהוא אומר, לקבל את, 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 את המילים שלו כעובדה, כזאת שמה שאני רואה, אני מוחק, כאילו עיניים להם ולא יראו, ואני לוקח מה שהוא אומר. ולפי זה הוא העיניים שלי. נו, צריכים להכין את העם שיהיה מוכן לזה. זה נקרא אמונת רבו, זה נקרא אמונת חכמים.
אני רוצה לעבור עכשיו למה שמתואר אצלנו בככה, במונחים של מה שמכונה עקבות משיח. עקבות משיח זה תקופה שעל פי, על פי החזון או על פי הנבואה של מיכה, הוא מדבר על תקופה שבה יהיה חושך תרבותי, שבה יהיה אובדן של מוסר, של צדק, הכל יהיה בעצם איזשהו סוג של כאוס בין בני אדם. הוא כותב את זה בצורה כל כך חזקה ומשמעותית, שאפילו כשהכנתי את התוכנית הזאת וקראתי את זה, זה ממש עורר בי איזושהי... זה כמו איזה תמרור עצור שככה דופק לך מול הפנים, והוא כותב שם שבתקופה הזאת נערים מפני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו. זאת אומרת, הוא מתאר איזשהו מצב של אף אחד לא יכול לסמוך על אף אחד, השנאה נמצאת אפילו בתוך התא הפרטי של כן, האדם, לא, בתוך כן. הבית, וכשקראתי את זה, אז אמרתי לעצמי, יכול להיות שכבר הגענו לכאן? יכול להיות שאנחנו כבר,
נו,
או לפחות
קרובים
לזה? עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה שבה זה גרם לי להרגיש באיזשהו אופן שאולי אנחנו נמצאים על איזושהי פרשת דרכים, באיזושהי נקודה מסוימת, שכאילו יש בה אפשרות לפנות או ימינה או שמאלה. איזשהו, וזאת השאלה הראשונה בכלל, יש לנו איזושהי בחירה פה במימוש של זה?
קודם כל, אנחנו עדיין לא מרגישים את הדברים האלה.
מתחילים להרגיש אותם, אבל כן.
אז אנחנו מתרחקים זה מזה, אז ילדים יוצאים מהבית, בשביל מה להריף עם הסכנים האלו, שאני מצפצף עליהם, אני יותר טוב יצא מהבית, אני אזכור דירה, וזהו. גם כן, בצורה כזאת.
ההתרחקות בעצם.
כן, נמאס לי מאישה, מילדים, אז אני מתגרש. ועוד ועוד כאלה דברים. בקיצור, אנחנו משתדלים, וחברה תומכת בזה. כי היא מבינה שזה, בוא נשמור בצורה כזאת על השלום, כאילו שזה שלום. זה לא שלמות ולא השלמה. אבל אנחנו צריכים להבין שאין זמן. זמן לא קיים. אלה רשת הזאת שקושרת בינינו, היא יותר ויותר מתגלה שקושרת בינינו. יותר ויותר ברורה. וזה נקרא מושג הזמן. והרשת הזאת, כשהיא מתגלה בינינו יותר ויותר, היא מביאה תלות כזאת שזמן, מרחק, שום דבר לא יעזור. שאני אהיה חנוק. אני ארגיש שכולם יושבים לי על הראש. שכולם לוחצים עליי. ואיפה אתה לחוץ? אתה נמצא שם ושם, פה. אני כך מרגיש. ואז, כשאנחנו נרגיש כך, זה יהיה קרוב יותר למה שכותב נביא. עכשיו, בלי גילוי הרע הזה, אנחנו אף פעם לא נרצה לסדר את הקשר בינינו, הנכון. זאת אומרת, נביא יכול ליצוק כמה שהוא רוצה. זה לא יעזור. אנחנו כאילו לא מרגישים מה, מי רע, למי רע, איפה בא בעיה. היוצאים לרחובות, כולם יושבים בבית קפה, עליזים, כן? ברחובות אפילו, בכבישים אפילו שכל אחד לעצמו, ככה קורה את הכביש ומצפצף על כולם, אבל זה נורמלי. זאת אומרת, כמה שאנחנו יכולים לא לראות את הדברים האלה, אנחנו כל כך מתנהגים. עכשיו השאלה היא בכל זאת, מתי אני ארגיש את החיים האלו בלתי נסבלים? וזה או בדרך מכות, או בדרך החינוך. או בדרך החינוך. זהו. אני יכול לחנך בן אדם, שאפילו היום מה שהוא רואה, זה יהיה בשבילו בלתי נסבל. ואני יכול להוריד אותו עד כדי כך, שאפילו יחיה כמו חיות ביער, זה יהיה בשבילו נורמלי. רואים אנשים שחוזרים ממחנות ריכוז, מכל מיני מחנות עבודה, ברוסיה, שם בסיביר שהיו, או בכל מיני פליטים, בכל מיני מקומות. אנחנו רואים, אדם יכול לחיות אפילו בתוך האדמה. זאת אומרת, הכל תלוי בחינוך. שאלה כך, אולי אנחנו נחנך את האדם. אולי אנחנו נעלה אותו למעלה קצת. שהוא יביא את הרשת קשר בינינו. איך אפשר להשתמש בה לנכון? שאנחנו נגיע לחיים הטובים. כי לחיים הרעים אנחנו יכולים לרדת וכל הזמן לצבוע אותם שכאילו הכל בסדר. היינו חיים פעם על העצים, אנחנו יכולים שוב להתאפס על העצים. ואני אצק לך מהעץ שלי, מה נשמע אני אצע? היא אומרת, או היום אני מצאתי איזשהו שם חיה מתה, אכלתי אותה כל כך יפה, ברוך השם, ככה, נו. זה, אנחנו יכולים להיות ממש חיות. אז שאלה היא כך, כדאי לנו לרדת או כדאי לנו לעלות? כי השאלה היא כך, באיזה גבול, איפה הסף, סף של ההחלטה שזהו אני חייב לחנך את עצמי להיות איש האינטגרלי, איש העולם, איש הרשת. לא. כי אם אנחנו רואים על הדוגמאות, האדם לא השתנה במשך אלפי שנים. הוא יכול לרדת ולחיות, כמו אנחנו רואים עכשיו שבטים באפריקה. יכול להיות גם ככה. ולהרגיש את עצמו שזה בסדר. צרת רבים חצי נחמה וזהו. אז לכן אנחנו שרואים שמתחילים להידרדר, איפה הנקודת...
קו האדום הזה.
כן, לא, זה לא קו האדום. זה... איפה נקודת השבירה. אנחנו כולנו היינו תמיד נמשכים לטוב. ותמיד עלינו, עלינו, עלינו לשגשוג, להצלחה, לכל הדברים. כמה עשרות שנים כבר אנחנו מתחילים לרדת. במיוחד השנים האחרונות, עם המשבר הכלכלי. תרבות, חינוך, משפחה, זה כבר מזמן. כן, שהכל זה נמצא בשבירה. אז זה שאנחנו עברנו, במקום ללכת לשגשוג, אנחנו כבר נמצאים בצניחה, כאן אנחנו צריכים להבין שלא כדאי לנו לרדת, כי ירידה יכולה להיות עד כדי שאנחנו נאבד צורה אנושית. עד כדי כך. ונחזור בחזרה כאילו להיות חיות. טוב, בדרך יש לנו מלחמות אטום וסבל ומגיפות ומי יודע, תקופות קור חום ומה יודע, קרח, תקופת קרח וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שהמגמה היא וברורה וכולם מדברים, כל המדענים, פסיכולוגים, כולם סוציולוגים, כולם מדברים על זה. אז זה סימן שאנחנו נמצאים, כבר נמצאים, בתחילת עקבות המשיח. עקבות הדמשיכה.
הייתי רוצה פה לשאול, כי אם אתה מדבר על המשבר הכלכלי כאינדיקציה, אז ידענו כבר משברים כלכליים גדולים יותר, למשל בשנות ה-30, עם השפל הגדול, היה משבר גדול יותר, ויצאנו ממנו מחוזקים יותר. מה מתוך הרשת מצביע על כך שהמשבר של היום, שגם ממנו האמת כבר רואים די התאוששות, מה מצביע שהוא דווקא מסמן איזשהו נקודת מפנה, כמו שאני מבין שאתה מתאר אותה?
משבר הנוכחי הוא משבר גלובלי. התאוששות אתה רואה על ידי זה שצובעים לך את כל המספרים. אתה כבוגר אוניברסיטה בכלכלה, בראיית חשבון, אתה צריך להבין שהכל תלוי איך אתה בודק, הכל תלוי איך אתה מסמן. זהו. יש לי מאמרים מאוד מיוחדים, איך אמריקאים משנים ממינוס 3 נסיגה לפלוס 3 עלייה, בכל מיני החשבונות שלהם. ככה. כי זה גם פסיכולוגית זה טוב, זה גם כן מחיה את הבורסה, כי הכל זה בא לא לפי המספרים, אלא לפי רוח, לפי מצב רוח של האנשים. אז בקיצור, אין עלייה, ישנה נסיגה.
מבחינה כלכלית. חשבתי שאתה יותר מדבר על מערכות יחסים בין אנשים,
לא,
לפחות
לא,
על כסף.
לא, והאומר. אני מדבר על כסף, על החינוך, על התרבות, על הבריאות, על המשבר במשפחה. אני מדבר על המשבר בכל השטחים או כיוונים שאדם עוסק בעולמנו. כולם נמצאים במשבר, וכבר הרבה זמן. וזה לא רואים שזה נגמר. כולם, אני לא מדבר על דיפרסיה, הרגשת הייאוש והתאבדויות וכל מיני דברים. אני מדבר על המצב של כל האנושות, ככה, בכללות. האנושות, שכל הזמן הייתה בעלייה. אנחנו ניסע לכוכבים, אנחנו נעשה, אנחנו... ופתאום... ההפך לגמרי ובצורה מאוד ככה, אתה יודע, בכבידות, בחוסר עונים, בעיבוד של כל התקווה העתיד, בשביל מה להוליד ילדים, בשביל מה להחזיק משפחה, בשביל מה לעבוד, בקצור הכל.
זאת אומרת, זה הרבה מעבר לכסף, משבר כלכלי, לא משבר כלכלי.
כן.
זאת אומרת, זה בתחושות שלנו כבני אדם.
זה מפני שמתקרבת אלינו רשת הקשר, ואנחנו כלפיה. ואנחנו כלפי הפוכים. לכן אנחנו מרגישים זאת. לא. עכשיו, זה נקרא עקבות המשיח. תחילת הדור של המשיח. מה זה משיח? שאנחנו נרגיש, אנחנו חייבים כוח שמושך אותנו. מהטבע שלנו, שהורס אותנו, לטבע אחר. תעשה איתנו משהו. כי אני ממש בעצמי, הורג את עצמי, הורג את הילדים, הורג את האישה, הורס את הסביבה, כמו סרטן, שאוכל את הסביבה, ואין לו כבר ממה להתקיים, ומת בעצמו.
יש.
זה מעניין. אתה יודע, אתה הסרטני? אתה הסרטני. נצחית.
אתה סרטני נצחית?
כן. יש לנו מיליארדי תאים בתוך הגוף.
כן.
אם התאים האלה הם בריאים, אז לכל תא יש איזושהי תקופת חיים. ואחר כך היא מתה, ובמקום היית, באים התאים החדשים. תא סרטנית לא מתה, לא מתה, אלא כל הזמן אוכלת, מתרבה, מתחדשת בעצמה, בלי למות. זה מעניין. מתי היא מתה? מתי שאין לה מה לאכול. שהיא ממיתה את הסביבה שלה, ואז היא מתה. בעצמה לא. זה הסמל של האגו שלנו.
אתה מדבר, כן, ניצה, אני רציתי רגע לשאול פה על סמלים, דיברת על סמלים של האגו שלנו, אנחנו רואים פה בנבואה הזאת של מיכה לגבי ימות המשיח, וגם בדברים של חכמים נוספים שבאו אחריו, ומדברים על זה שבעקבות המשיח, החוצפה תרבה.
כן.
מה העניין הזה של החוצפה? למה, כן, החוצפה תלך ותגדל, ומיכה פה תיאר בתיאורים שמיכה, שניצה קרא את ה, כאילו, סי, 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 כאילו שזה פורץ את כל הגבולות.
כן.
מה העניין הזה של חוצפה שלא יודעת גבול? מה באים ללמד אותנו בזה? מה זה בלהראות דווקא החוצפה?
זה האגו שלנו, שהוא לא מסוגל להסכים עם אף אחד, לא יכול לקבל בחשבון את אף אחד. מה אומרים שם? הילדים צעירים יחייבו את הזקנים לעמוד לפניהם. כן? הקלה מתגברת על חמתה, וכן הלאה.
חוצפה זה בעצם ההפך מבושה. חוצפה, מה זה חוצפה?
כן.
כאילו, אין בושה בכלום.
כן.
אז למה, אני רואה שהרבה פעמים קשרו את זה.
כי בושה זה היסוד של האדם. וכי מתוך הבושה כבר, ועד כמה שהוא מתבייש מעצמו, ממשהו ומפעולות שלו והכל, זה יסוד לתיקון שלו. וזה לא בושה שאני מתבייש, אלא כלפיי, שאני מרגיש את עצמי, שיש לי ביקורת עצמית. וכאן אין, אני אפילו לא מבין שזה יכול להיות, שזה צריך להיות. ואז בצורה כזאת.
אתה יכול להסביר לי מבפנים רגע בצורה רגשית, זה נורא מעניין אותי גם כאבא. מה זה העניין הזה של ההצפה? מה הבן אדם מרגיש? הבן אדם המתחצף כאילו. האדם שמתחצף...
הוא לא שמתחצף אפילו. הוא חושב שזה נורמלי. מתחצף זה אתה חושב ש... מתחצף זה נקרא שבא לי להתחצף לפניך. כמו ילדים קטנים. כן? ואני יודע אולי שזה לא טוב, אבל אני עושה כך, כי בא לי, כי אני רוצה וכו'. זה, בכל זאת יש לי הכרת הרע, הכרת הטוב, יש לי איזשהו דברים שלפעמים אני עושה הפוך. וכאן החוצפה הסגיר, זה הכוונה שזה לא, שאני יודע שזה לא טוב, אבל בכל זאת אני עושה כך, אלא אני הפכתי את הערכים. שאני בטוח שכך צריך להיות. ואין לי שום הרגשה בזה שזה רע. אלה נורמות הן הפוכות ממה שפעם שמענו על זה. היום זה גם כן כבר לא בחינוך, הנורמות האלה.
מעניין לומר שאחד התכונות הכי בולטות אצל הישראלים זה החוצפה הישראלית. זה בדרך כלל משהו שאם תשאל את כולם מה זה ישראלי, חוצפה ישראלית זה התכונה הכי בולטת, כן. בתקופה הזאת לפחות. יש לזה קשר לנושא?
אנחנו העם נבחר.
אז אנחנו חצופים בגלל זה.
אבל נבחר מה לעשות. אנחנו במיוחד, הבעיה שלנו שיש בנו, ביסוד שלנו יש המון תכונות שאנחנו לא מרגישים אותן. תכונות טובות, רעות, לא חשוב, שאנחנו היינו צריכים לפתח אותן ולא מסוגלים. כי החיים האלו, מה שהחינוך שלנו, כל מה שקורה ברחוב, בכלי תקשורת, בכל זה, סותם אותנו. אם היינו קצת יותר פותחים דיונים על זה, דיבורים על זה, אבל בצורה יפה טובה, ת, 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 תראי מה שיש בכלי תקשורת, יש גסות, דווקא מוכרים לך התנהגות כזאת, כדוגמה, ככה להתנהג וכו'. ואחר כך אנחנו סובלים.
אני בכל זאת רוצה עוד טיפה להתעמק בעניין החוצפה הישראלית. הסברת לי שחוצפה, לפני שעברנו לחוצפה ישראלית, חוצפה זה שבן אדם, הוא לא מרגיש, הוא מרגיש שאומרים שבימות המשיח החוצפה היא תגיע לטופ.
כן.
אמרת שאנשים ירגישו, הם לא ירגישו חצופים, הם ירגישו כך זה צריך להיות.
כן.
זאת אומרת, זה בן אדם לא רואה בעיניים כלום חוץ מעצמו, והדוגמאות פה של מיכה מדגישות את זה, כן? אב, בן, זה, לא רואה כלום, כאילו כל הגבולות נשברו, וחוץ מאני ומה שאני רוצה עכשיו ברגע הזה, כלום לא קיים.
כן.
מה זה אומר עלינו, כי זה, זה לא בהרגשה, זה באמת, זה מוכח גם מחקרית. הישראלים, היום אנחנו, אנחנו חוצפנים יותר מ, בוא נגיד, באלף דרגות ווליום מעמים אחרים. כן. זה ברור וידוע לכל בר דעת. מה זה אומר מבחינת המרחק בינינו לבין הרשת הזאת שאתה מדבר עליה, הרשת של הקשר? איפה החוצפה שמאפיינת אותנו כישראלים? כי אני יכול להגיד, וגם זה מוכח מחקרית, שבחוצפה הזאת יש גם משהו חיובי. זאת אומרת, יש בישראליות הזאת שמצד אחד היא הצופה ומחוספסת, יש בה גם איזשהו פוטנציאל של הישגים הרבה יותר גדולים, עם כל הכבוד לעמים אחרים. זה כאילו, וגם כן, עצם העובדה שאומרים הנביאים והחכמים שבימות המשיח החוצפה תגיע לטופ, נראה לי שזה כמו איזשהו משהו שיש לו שני צדדים למטבע, שכאילו מצד אחד שאתה מסתכל עליו בפשטות, הוא נראה הדבר הקטסטרופלי ביותר, אבל דווקא בו, כמו באיזשהו פוטנציאל של עוצמת אנרגיה, יש איזשהו פוטנציאל לעשות היפוך. מה דעתך על הנושא הזה? למה אנחנו הצופים יותר מאחרים בצורה בולטת?
מי שצריך להגיע לתיקון, שזה עם ישראל, הוא צריך להגיע להכרת הרע. הוא צריך להגיע למצב שהוא ירגיש שאני רע. ולכן באמת כתוב שאם ישראל נופלים, הם נופלים למטה מכולם. אם עולים, עולים למעלה מכוכבים. אבל שוב, אם זה מגיע לתיקון, אם מתוך זה שאני רע, שאני מרגיש שאני רע, שאני מזהה שאני רע, שאני לא מסוגל כבר להסכים עם הרע שבי, שאני חייב לתקן אותו. אז תקופת המשיח שחוצפה הסגיעה, אני מקווה שאנחנו כבר נרגיש, אפילו במצב של היום, זה לא צריך להיות חוצפה יותר גדולה. מספיק של היום. אלא אנחנו לא נסכים איתם. הכרת הרע אנחנו צריכים. שנאה להרע אנחנו צריכים. לכן התרחקות יהיה לנו מהרע, כי השנאה היא מרחיקה. כן, צריכים את זה. צריכים הכרת הרע. אבל בשביל זה לא צריכים יותר לרדת. מספיק לנו את זה היום. כי לעומת, ואהבת לרעך כמוך, אתה גם היום יכול להבין שאתה נמצא הפוך מאותה הדרישה העליונה.
אנחנו כבר מתקרבים ממש לסיום. הייתי רוצה במשפט או שניים, תנסה לסכם לי את התובנות שלימדת אותנו לגבי נביאי ישראל, מה הם ראו ולאן הם כיוונו.
נביא זה נקרא מי שמרגיש הרשת אמיתית של הקשר בינינו, ומתוך ראיית הרשת הזאת הוא רואה כל מיני מצבים שלאורך ציר הזמן, מימי קדם עד ימים העתידיים, ויכול לספר לנו על הכל. אצלו אין זמן, אצלו יש מצבים, ומצב, כל מצב ומצב הוא מתחלק לשניים, המערכת שמתגלה והאנושות, החברה האנושית, עד כמה שמתאימה למערכת. שני נתונים סך הכל, או אפשר להגיד אפילו נתון אחד, ההבדל בין החברה האנושית, כן? שחברה היא גם כן רשת, קשר בין בני אדם, לרשת שהטבע מציג שאנחנו צריכים להידמות לו. וזה מה שרואה הנביא. וכך הם רואים את העתיד. אני מאוד מקווה שאנחנו נקבל את המילים שלהם ברצינות. ובאמת נבין שלפנינו יש שני דרכים. דרך יפה וטובה אם אנחנו נשמע בכולם ונתחיל ליישם ואהבת לרעך כמוך על ידי חינוך אינטגרלי. ודרך מאוד לא רצויה שזה דרך חיסורים שבכל זאת הטבע יחייב אותנו לקיים אותו המשפט. ואהבת לרעך כמוך.
הזמן שלנו נגמר, אני מאוד מודה לך הרב לייטמן. תודה רבה ניצן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו כל טוב והיים הדשים.